שלום לכולם. אנחנו במהלך הקיץ התחלנו לבדוק את הנושא של מידות בצורה יותר פרטנית, והתחלנו לדבר על מידת הענווה ולא השלמנו את הבירור במידת הענווה. אבל חשבתי שאולי להתחיל בך הצהרה חדשה, להתחיל בשתי מידות חדשות, אהבה ויראה, גם בגלל ההקשר של חודש התשובה, מדברים על תשובה מאהבה, תשובה מיראה, אז אולי יותר שיש מקום לעשות קצת לברר את הדברים האלה. אף על פי כן, אולי בניגוד למה שקצת לפני תמידת המקורות, ככה באיזושהי מחשבה שנייה, חשבתי אולי להתייחס, להתחיל מהיחס שבין הענווה לבין אהבה ויראה, משום שיש איזשהו קשר מהותי בין המידות הללו. אני חושב שבסוף הדברים מצומחים אחד מתוך השני, ולכן אולי זה גם יהיה טוב למי ששמע ככה בקיץ על מידת הענווה, אולי איזשהו ככה הקדמה קצרה ביחס שבין הענווה לאהבה ויראה. הרב הנזיר בהקדמה שלו לאור דרך דלת בחטיבה של הענווה הטבעית, הוא מביא את דבריו של תומר דבורה, של הרמ"ק, והוא כותב: בסוד הכתר היא הענווה שהיא על כל המידות. ובמידה מסוימת שמנו פה איזושהי כותרת מסוימת למידה הזו של הענווה, להבין למה באמת הענווה היא על כל המידות, בסוד כתר שהיא על כל המידות. ודיארנו שיסודה של מידת הענווה זה ההתבטלות של האדם כלפי האמת האלוקית. זאת אומרת, האדם הוא מציאות שהיא מציאות נפרדת מן האמת האלוקית. הקדוש ברוך הוא בורא אותו, בא משם חוץ, יש משהו שהוא כביכול מחוץ לאמת האלוקית, והוא תפקידו לנסות לחזור אל האמת האלוקית, לנסות להיפתח אל האמת האלוקית. והכלי שבאמצעותו נפתח אל האמת האלוקית זה מידת הענווה. כי באמצעות המידה הזאת, מידת הענווה, זה היכולת של האדם להכיר במציאות כפי מה שהיא. כפי מה שהיא על פי האמת האלוקית ולא על פי עיני הבשר שלו. זאת אומרת, היכולת של האדם לראות את חולשתו, את הכסותו מצד אחד, את ביטולו מול העוצמות האלוקיות, מול הגודל האלוקי, מול החסד האלוקי, זה דרך משורשה של מידת הענווה. זה דבר פשוטי. זאת אומרת, היכולת של האדם לפתוח את העיניים ולראות את מה שהקדוש ברוך הוא ברא על פי האמת האלוקית, כמה שהוא יכול לראות את הדברים האלה על פי האמת האלוקית. כמובן תמיד אדם, המבט שלו יישאר סובייקטיבי, תמיד המבט שלו יישאר מבט מתוך איזשהו הקשר מסוים, מתוך נקודת מוצא מסוימת, מתוך מציאות של חיים, של דור, של תקופה, של חיי חברה. תמיד המבט של האדם יהיה מבט משוחרר, תמיד המבט של האדם יהיה מבט מוגבל. אבל ברמה העקרונית, היכולת שלו להתרומם, כמה שהוא מסוגל ולראות את האמת האלוקית בהקשר הרחב שלה, בהקשר המהותי שלה, זוהי בעצם מידת הענווה של האדם. זאת אומרת שהוא מסוגל להסתכל על האמת ללא פניות אישיות, ללא נגיעות אישיות, על פי מה שהיא. וכשאדם יש בו את המבט האמיתי הזה, את הצהרת המציאות הזאת, יש לו מצד אחד התבטלות, כפי שאמרנו, מצד שני, איזשהו רצון של השתייכות אל המציאות הזאת. איזשהו ראייה של עצמו כחלק מהמציאות הזאת. כחלק מהמציאות הזאת, לא רק כאיזושהי שאיפה בלתי, הייתי אומר, ניתנת למימוש, אלא כחלק ממציאות שהיא אכן ממשית. זאת אומרת, האדם הוא אכן חלק מהמציאות האלוקית. אבל כפי שהוא לא אלוקים, אבל הוא חלק מהמציאות האלוקית. הוא חוליה בתוך מהלך כללי, הוא חלק מהאני העצמי שלו, הוא חלק מהחברה שבה הוא חי, הוא חלק מהתקופה, הוא חלק מהעולם בכלל. והיכולת של האדם להכיר את התפקיד שלו בתוך המהלך האלוקי הזה, בתוך המציאות האלוקית, זה בעצם, הייתי אומר, אולי במידה מסוימת, פסגתה של מידת הענווה. זאת אומרת, ההתבטלות זה היכולת של האדם, הייתי אומר, לא לייחס חשיבות למציאותו החומרית או למציאות הנפש הבהמית שלו. היכולת שלו להתרומם מעל המציאות החומרית, מעל המציאות של הכאן ועכשיו, ולראות את הדברים במבט יותר רחב. ההשתייכות של הדבר, הפתיחות של האדם, היכולת של עצמו לראות את עצמו כחלק ממהלך כללי, זה בעצם ספייה של מידת הענווה. ולכן מידת הענווה היא מפתח לכל, היא מפתח לכל, היא מפתח לאופטימיות של האדם, לשמחה של האדם, לתקוות, לשאיפות, היא מפתח לכל חלק וחלק, לכל חלק וחלק בחיים, וכל הפציעה של האדם במציאות חייו היא נובעת מתוך מציאותה של הענווה, או לחילופין מתוך הגאווה. כלומר, אם נתאר את עניינו של הגאוותן, הגאוותן הוא חי בתוך עצמו, הוא חי בתוך איזשהו בועה עצמית שהוא יצר לעצמו, בתוך מציאות של אני, שהוא מנסה להעביר אותה בכל מחיר, שהוא רואה את עצמו כמשהו מאוד מרכזי בתוך המציאות, עד כדי שהוא משעבד לפחות במבט שלו את האחרים אליו. זאת אומרת, כל המציאות נועדה לשרת אותו, הוא חי באיזשהו מציאות מאוד אגוצנטרית, שהכל בעצם בסופו של דבר הולך ממנו וחוזר אליו, זאת אומרת, שום דבר בלעדיו הוא לא שווה, הוא לא שווה ערך. ולכן, אגב כאן, הוא באופן אמיתי לא מתעניין במציאות האלוקית, הוא לא מתעניין מה אמור להיות, מה התפקיד שלו, מה צריך עליו, מה קורה בכל דורות מי, זה לא בדיוק מעניין אותו, אפילו יותר מזה, הוא גם לא מאוד מתעניין בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לא מאוד מעניין אותו, אלא כן הקדוש ברוך הוא משרת אותו, אם הוא יצליח לגלות את המפתח שבטעותו הקדוש ברוך הוא ישרת אותו, אז הוא מוכן גם לקבל את הקדוש ברוך הוא חלילה כמשרת טוב שלו. אם הקדוש ברוך הוא עוזר לו בפיוטיו, או אם הקדוש ברוך הוא נגיד באמצעות זה שהוא פלפלן ולמדן, אז הוא יכול עכשיו להעדיר את שמו, אז זה בהחלט כלי מאוד נוח להשתמש בקדוש ברוך הוא, אברבה, או אם יסיום מסומו אל, כן, יש אחד הפירושים, אי אפשר לעמוד מול אומה שאומר מעמידת האל, כלומר מי שהולך בשם האל הוא תמיד יהיה יותר חזק מאחרים, אפילו כשהמטרות שלו הן מטרות שליליות. זאת אומרת, יש איזשהו ניצול גז של המציאות, כל מוכן נתן לך כלים, נתן לך אפשרויות, אתה לוקח את הכלים האלה לטובת עצמך, וכל האחרים הם בעצם כלי עזר לעני עצמי של האדם. והמבט הזה של הגאווה היא גם כן יכולה להוביל אותו, לא בכך, אבל יכולה להוביל אותו להרבה מציאות של עצבות, להרבה מציאות של חוסר אופטימיות, משום ש החיים הם מאוד קשים של הגאווה. הוא צריך הרבה מאוד סיפוקים בשביל, נגיד אדם במדרגה בגאווה מאוד גדולה, הוא צריך הרבה מאוד סיפוקים בשביל לעמוד במשימה הזאת שהוא הציב לעצמו, זה להעביר את עצמו. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא מנוצק באופן אמיתי מאחרים, ואחרים הם כפי שאמרנו מתחתיו, ומציאות כזאת שהן מציאות מנוחקת ומפורדת, שמנסה כל הזמן לשרת את עצמה, כל הזמן מנסה לספק את עצמה, זה מציאות מאוד קשה. הוא מאוד עצוב בהצלחתם של אחרים, ומאוד קשה לו בכישלונותיו. זאת אומרת, יש פה איזשהו התכנסות, איזשהו קליפה כזאת שאדם מכניס עצמו כאשר נמצא מידת הגאווה, ויותר מזה גם אמרנו, גם כושר השיפוט שלו הוא כושר שיפוט פגום. זאת אומרת, הוא מסתכל על המציאות דרך העני שלו, והוא באמת חושב, שהוא ושאני והפציעות, הוא באמת חושב שכולם באמת מתחתיו. זאת אומרת, הוא לא מסוגל לראות את האמת. הוא חי במציאות של שקר, ואין דבר רע מזה. זאת אומרת, אם הענווה היא שורש לכל החיבור על המציאות, הרי הגאווה היא השורש של כל הניתוק של האדם מן המציאות, של איזשהו מין בועה מאוסה שחיה לעצמה, והיא גם רואה ושפה גם תראה כל בהקשר האנוכי מתוך הרבת הצער והאינטרסנטי שלו. מתוך כל זה יוצא שגם הענווה היא גם מפתח לכל המידות, כמו שהדגשתי קודם, עכשיו אני אולי טיפה אוסיף על זה עוד מילה. זאת אומרת, אם הענווה היא הכלי שבאמצעותו האדם מכיר במציאות, עצמו, יודע איפה הוא, אז מתוך זה, כל מידה ומידה היא בסופו של דבר נגזרת של מידת הענווה. האם האדם יכעס או האדם יהיה נינוח? האם האדם הוא יהיה קמצן או יהיה פזרן? האם האדם הוא יהיה אופטימי או לא אופטימי? כל המידות כולן הן בסופו של דבר סובבות סביב הציר הזה של מידת הענווה. אם האדם מכיר טוב בתפקידו, שמח בחלקו, יודע מה את הכוחות שניתנו לו, יודע את תפקידם של האחרים, הוא רוצה גם את האחרים כחלק מהמעלה, כפי שגם נפגש את זה בקיץ, את הנקודה הזאת, שהענווה היא מובילה לחיבור של האדם עם המציאות, עד כדי שיש בזה אולי מידה של גאווה, אבל במובן החיובי של מידת הגאווה. זאת אומרת, האדם כל כך שמח כל כך שמח בהצלחתו, כל כך שמח בהצלחתם של אחרים, הוא כל כך יודע את כוחותיו, הוא כל כך מכיר ביכולותיו, עד שהוא במידה מסוימת, יש בו מילה של גאווה, אבל במובן החיובי של המילה, זאת אומרת, הוא יודע שכל מה שהוא עושה הוא מתוך רצון השם ואל רצון השם, והוא יודע להעריך את מה שיש לו. זאת אומרת, אולי בניגוד לתפיסה החסכית שתופשת את מילת הענבה כאיזשהו מילה של התבטלות, אני שום דבר ואני כלום ואני זה, אמרנו להפך, ומכרת מילת הענבה היא גם נותנת לאדם מבט שיודע להעריך את הכלים שניתנו לו. הוא יודע לא לאבד אותם, לא לבזבז אותם, את הכלים שניתנו לו, ולהשתמש בהם ככלים להעלות את עבודת השם שלו. זאת אומרת, כאילו, במידה מסוימת, בעומקה של מידת הענווה גם תמונה איזשהו גאווה, אבל גאווה במובן החיובי, שזה בעצם ככה צריך להיות. ענווה שהיא איננה מרגשת, שאיננה חשה לכבוד עצמה, שאיננה מחשיבה את עצמה עד כדי כך שיכולים לזלזל בו ולא מעניין אותו שום דבר, אמרנו שזה לא ענווה, זה בהמיות, כן? זה בהמיות. לעומת זאת, ענווה שהיא מכירה את המציאות ומייחסת אותנו, בעצם הייתי אומר שבאמת הסור של הענווה הוא ממנו בעצם תוצר של כל המידות כולן. כן, כן, בהחלט, משום שהיכולת של המידות, הכעס, השמחה, העצבות, הן תוצר של התגובה של האדם על המציאות בה הוא חי, והמימונים של התגובות הן תוצאה של המבט שלו, האם הוא מבט שהוא מבט אמיתי או מבט שהוא מבט שהוא עקוב, שהוא חלקי, שהוא לא מספיק אמיתי. והדבר הזה הוא בעצם משוחה של מידת הענווה. הענווה נותנת לאדם מבט אמיתי, הוא בעצם איזשהו כלי שבאמצעותו הוא יכול להיות שם, ולכן הוא שמח בחלקו, ולכן הוא לא כועס, כי יש לו סבלנות, כי הוא רואה את הדברים במבט יותר רחב, שהוא רואה את המורות הדברים מתוך פרספקטיבה, יש לו תקוות, יש לו רצונות, הוא מרגיש מחובר על החברה. כל הדברים האלה הם בעצם שושב כל המידות, כל המידות כולם בסופו של דבר סומכות מהנתון הזה של מידת הענווה. ופה אנחנו מתרוממים בתוך המסגרת הזאת להבין גם את ההתחלה של היחס בין מידת הענווה לאהבה ויראה. אהבה ויראה הם מצד אחד מידות, מצד שני אלו שתי מידות שבמידה מסוימת הן מבטאות את החלק של החוכמה, את החלק של הידע שבמערכת חייו של האדם. זאת אומרת, הייתי אומר, האהבה והיראה הן מידות מגשרות. זאת אומרת, יש בזה איזשהו חלק שהוא יותר מידותי, ויש בזה חלק שהוא יותר שנוגע לחוכמה של האדם, שנוגע לידע של האדם, שנוגע לתובנה של האדם, שנוגע ליחס של האדם אל הנעלם. ואת הנקודה הזאת צריך להרחיב ולהסביר אותה, ועכשיו אני מתייחס אליה רק בהקשר הזה של מידת הענווה, נתחיל כבר לצמוח ככה בצורה הדרגתית כלפי מעלה. אם הענווה זה הפתיחות של האדם אל המציאות ולאמת, כמו שאמרתי, האהבה והיראה הם כבר התוכן, הם כבר הרגש שממלא את מידת האמת הזאת. זאת אומרת, אם הענווה, הייתי אומר, היא הבסיס, שמנו בעצם אדם מתחיל לצעוד, שמנו אדם מתחיל להסתכל, שמנו אדם בכלל פותח את העיניים שלו כלפי המציאות, האהבה והיראה הם כבר התוכן שממלא את חייו של האדם, את מבטו של האדם, את הרגשותיו של האדם. זאת אומרת, אולי הייתי אומר, הענווה היא הכלי, והאהבה והיראה הם התוכן, הם המילוי, הם המשקה שהכלי הזה מתמלא. וצריך אולי להסביר את זה קצת יותר. מה?
הדרך עצמה זה, כך הוא באמת שחלל המציאות המעשית.
כן. זאת אומרת, הענווה היא מאפשרת ערוץ תקשורת עם המציאות, כמו שאמרנו קודם. בעל הגאווה הוא פשוט מנתק את עצמו מהמציאות, הוא חי בתוך איזשהו נבדל שם, תוך בועה, הוא פשוט מנותק מהמציאות. והניתוק מהמציאות הזאת הוא חמור מאוד, הוא חמור מאוד ויכול להוביל את האדם לתקציות הנמוכות ביותר של מציאות החיים. לעומת זאת, הנבטן יש לו יכולת להתקשר למציאות. אבל מה הוא תוכן ההתקשרות הזאת? מה אדם יוצאת בתוך ההתקשרות הזאת? במה הוא מלא את ההתקשרות הזאת? מה יש בתוך ההתקשרות הזאת? אז יש בה מילת אמת, יש בה קבלה של האמת, יש בה צמיחה של מידות, כן, מה שאמרתי קודם, שמחה, אופטימיות וכל הדברים האחרים. אבל מהו התוכן שממלא את האמת הזאת? מה היחס שלו אל האמת הזאת? זה בעצם אהבה והאיבה. זאת אומרת, אני רוצה להסביר את העניין הזה. אהבה ויראה זה בעצם היחס של האדם אל המציאות אותה הוא מכיר. זאת אומרת, כל מציאות שאדם מכיר אותה, ברמה זו או אחרת יש לו יחס של אהבה ויראה. זאת אומרת, מה היחס שלך כלפי הדבר הזה? נחמד, יפה, טוב, אני אוהב את זה, לא נעים לי עם זה, זה גורם לי לסלידה. זאת אומרת, יש מגע בין אדם לבין המציאות, המגע שלו הוא מיד מתרגם במונחים האלה של הערכה שיפוטית, הוא שופט את זה, בערכה או אסתטית, או ערכית, או מרגישית, או מהותית תוכנית. הערכה הזאת היא בעצם אהבה ויראה. משום שאהבה ויראה נשאר דפק, כמובן שמעה מהצד השני, כן, זה כמובן, אנחנו עוברים על אהבה ויראה, תמיד תמיד על הנגטי, כן, מול האהבה זה השמעה, או הריחוק, או הניקוק. זאת אומרת, אין מצב שבו אדם מתייחס אל מציאות החיים, שאין בו מושגי אהבה ויראה. ולכן, מה?
לא,
אז הוא אומר שהוא לא מכיר את הדבר הזה. זה אומר שהוא לא מכיר את הדבר הזה.
זה לא
נוגע אליו. זה לא נוגע אליו. אבל עוד פעם, אם זה לא נוגע אליו, זה אומר שיש פה חיסרון במידת הענווה. זאת אומרת, מידת הענווה היא מעלה אותך למסלול של מגע עם הדבר. הענווה היא פותחת את האדם אל המציאות. ועומקה של מידת הענווה האלוקית, שאין חלק במציאות שאתה לא מחובר אליו, אין חלק במציאות שאתה לא קשור אליו, כן? איך אמר רבנה של מיליה על תהליך הגאולה, כן? אז הוא אומר, תהליך הגאולה לא יושלם כל עוד יש איזושהי לטעה שהיא נענקת מתחת לאיזה צלע באיזשהו מקום בעולם. זאת אומרת, אין מקום שהגאולה, שהאמת האלוקית לא מגיעה אליה ומעלה אותה ומרוממת אותה מנקודת המצב שלה אל הנקודה של משהו. אין משהו שהוא לא יכול להשתלם. הענווה זה בעצם אומר, אני מחובר אל המציאות, וככל שאדם הוא מחובר יותר, זה אומר שיש בו יותר מידת הענווה. והצדיק, אין משהו שהוא לא מחובר, אין משהו שהוא לא מחובר. הוא מחובר על עצמו, הוא מחובר אל החברה, הוא מחובר אל העולם, הוא מחובר אל הטבע, הוא מחובר כל מציאות במציאות. חוסר קשר בין האדם למציאות הוא ביטוי של חיסרון למידת הענווה. וברגע שיש מידת ענווה, יש קשר בין האדם למציאות, והקשר הזה הוא מתרגם במידת אהבה ויראה.
כן. למה יראה?
למה יראה? יש לחלק בין אהבה ויראה. יש לחלק. יש לחלק בין אהבה ויראה. אני רוצה לדבר על מידת היראה באופן פרטני, אבל אם כבר שאלת, אז באמת אולי באמת... אולי באמת נתייחס בפסקה אחת ברשותכם במידות ראייה. הוא שואל למה יראה? למה, מה אתה שומעים יראה? מלא אהבה ושנאה, אבל למה יראה? במידות ראייה, במידת היראה, אני מדבר על היראה הגבוהה ביותר, יראת השם. יראת השם. והמודל הזה של יראת השם, הוא יכול לשמש אותנו, הוא יכול לשמש אותנו בכל יראה ויראה שיש במציאות. ואומר הרב ככה במסקד ב' במידת היראה. מסקד מאוד יסודית. אומר הרב ככה, מתוך יראת השם הוא מצטייר בעומק הנשמה, מפני ההרכבה נפלאה של שני ההפכים אשר בהשגה האלוקית. בהיעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוקית, וודאות הידיעה במציאות השלמה. והתמזגות נפלאה של שני ההפכים אדירים הופכים מאיימת היא מאוד, והנורא הזה יעקב שמר מה נורא המקום הזה, והוא ישתן יושב מועלים אוהל אברהם ואוהל יצחק, והתמזג לתפארת ישראל, הדר חוכמה, עירה, מספיק הרבה. אז שימו לב מה המקורה של העירה, אני מדבר על לצורת הסרפנית, אבל באמת בשביל לחבר את זה לדברים שדיברנו קודם. ממה אדם מפחד? ממה אדם יראה? והמושג יראה הוא כמובן יש בו הרבה דרגות, יש איזו יראה של מושג של פחד, יש איזו יראה של הערכה וכבוד, יש יראה של יראה תרומות, יש הרבה מושגים של יראה, ונסתכל לטפל במקומות השונות. אבל ממה אדם, ממה אדם יראה? ממה אדם מפחד או ממה אדם מפחד? ממה? אז אומר הרב, יש לו בעצם שני הפכים. היראה נובעת או מחוסר ידיעה או בדיוק הפוך, מוודאות של ידיעה במציאות השלמה. למה? כי ניקח אולי דוגמה פשוטה. מה? במציאות האלוקית זה מקום, אבל זה שני בחינות, זה שתי בחינות של התייחסות של האדם אל האלוקים. אתה יראה לי מהבלתי נודע. למה אתה יראה מהבלתי נודע? כשאתה יודע שיש פה עוצמות גדולות, אתה לא מסוגל להכיל אותם, אתה עומד באיזשהו מין תחושה שזה משהו ענקי, אתה לא מסוגל להכיל אותו, אתה יודע שזה משהו שהוא בלתי גבולי. יש משהו שמפחיד, יש משהו שהוא גורם ליראה, להתבטלות, כן? לאיזשהו רוממות, מתוך העובדה שאתה לא יודע. ואני חושב, זה שתי בחינות שכל אחד יכול לעמוד זו לפני עצמה. זאת אומרת, כשאתה מתרגם את זה למציאות הפעולים של האדם, אתה יכול לתרגם את זה בנפרד. האדם בחושך הוא מפקד. בחושך הוא מפקד. מצד שני, באור, כשהוא רואה אדם עם חרב שלופה בידו, הוא גם מפקד. זאת אומרת, לפעמים מה שיכול להבין את היראה זה החוסר ידיעה, ומה שיכול להביא את העירה זה דווקא הידיעה העוצמתית, שהוא יודע שיש פה עוצמה עצומה, שיש פה עצומים משהו שהוא מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד חזק. מתי אין עירה? מתי שאין יחד. זאת אומרת, אתה יודע על קיומו של הדבר, אבל לא לגמרי מודע לו. אתה יחד שלך. זאת אומרת, אתה יכול לעבור ליד המלך, ולא להכיר אותו, ולא יכול להיות יותר מזה. אבל אם הוא יודע זה האמת, הוא יעבור לעבור לדו. הוא יבהם, ירגיש ירגיש שהוא עומד בפני המלך. אז במידה מסוימת, היחס שלנו אל המציאות הוא תמיד מורכב מהדברים האלה. זאת אומרת, הוא מורכב מצד אחד מחיבור, כשיש ידיעה, אז אתה יודע את הדבר, אתה מתחבר אליו, אתה אוהב אותו, אתה נהנה ממנו, או אתה שונא אותו. דווקא בגלל זה שאתה יודע אותו, אתה שונא אותו. זה יחס אחד למציאות, אהבה שנאה. היחס האחר למציאות הוא יחס של או חוסר ידיעה מצד אחד, או ידיעה בעלת עוצמה. ידיעה שהיא מעמידה עוצמה בעמדה נחותה. ידיעה שאתה לא מסוגל להתחבר למציאות הזאת. זה משהו ענק. כן, הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל במועד הר סיני, עם ישראל מסוגל לשמוע את הדבר הזה. דווקא בגלל ההתגלות, דווקא בגלל המגע, דווקא כל עוד הוא לא התגלה אליהם, אז הוא חלוט טוב. יכול להיות טוב, יכול לחתור, יכול לעשות כל מיני דברים שלא זה. ברגע שהדברים התבררו בצורה יותר משמעותית, אז נכנס פחד בליבה, נכנס חשש בליבה. אז אני אומר, תשימו לב, כל מגע של האדם עם המציאות הוא מורכב מהדברים האלה. או מהיכרות שיש בה חיבור או דחייה, או מהיכרות עוצמתית, או מחוסר היכרות, ששני הדברים האלה מביאים למידת היראה. אז אם כן, נחזור כאילו לחיבור הזה. כן.
זה
קודם
שאלה,
אם
בן אדם לא יודע, זה יותר פחד.
אם לא
יודע, זה יותר
יראה בנבינות. כן, יש פה שני סוגים של יראה, אני מסכים. יש בעניין הזה סוגים שונים של יראה. יש יראה של פחד, יש יראה של יראה תורממון, יש פה יראה של כבוד, יש פה סוגים של כל מיני יראת העונש, כל מיני סוגים של יראה, אין לך למי. באמת לא עכשיו באתי עכשיו לעשות את ההפנות המדויקות, אבל ברמה העקרונית יש בדבר הזה איזשהו ביטוי של יחד. אז אם כן, אני אומר ככה, הענבה היא פותחת את האדם לאהבה ויראה. זאת אומרת, היא מאפשרת לאדם מגע עם המציאות, והמגע עם המציאות הוא זה שפותח את האדם לאהבה ויראה. וכשאנחנו עכשיו לוקחים את הנתון הזה, ואולי לפני כן, באמת בהקשר הזה יש במערה בצד נתיב הענבה שהוא מתייחס ליחס הזה שבין ענבה לבין יראה. אז גם הוא מצביע על הקשר המהותי שבין הענבה לבין יראה, בניגוד לקשר שבין חוכמה לבין יראה. יש במדרש מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענבה עקב לסילותה או סילותה. זאת אומרת, החוכמה היא מביאה ליראה, וגם הענבה מביאה ליראה. ככה מזהר המערד, כן? בדברים בוריים, זאת אומרת, החוכמה, כן, הוא אומר, אין המערד שרפתי, זה אין בורי רכת. זאת אומרת, החוכמה היא המדרגה, שמובילה את אדם לראה את המים. ככל שהאדם מכיר את השם, כל הזמן לומד על הקדוש ברוך הוא, אז ככה הוא גם ירא מפניו, אז ככה הוא נאחז במידת היראה. זה מפתח, מה? הענבה
היא זה שבעצם
פותח את
האדם
למציאות, והיראה והאהבה הם בעצם של התוכן, בסדר, גם החוכמה היא מובילה ליראה, משום ששוב, היראה זה התגובה של אדם על המציאות. כשאדם מכיר את הקדוש ברוך הוא, אז הוא ירא מפניו. כשאדם מכיר את הקדוש ברוך הוא, אוהב אותו. אז החוכמה היא מפתח ליראה. כן? החוכמה היא מפתח ליראה, או לאהבה. הידיעה בדיוק. מול זה עומד הענבה, שגם היא מפתח ליראה. אומר המהר"ל, הענבה היא מפתח הרבה יותר מהותי מאשר חוכמה. למה? כי אנחנו יכולים לראות אדם שהוא חכם והוא לא ירא שמיים, למרות שהוא למד עשת כל המעלה, הוא לא ירא שמיים, החוכמה הזאת לא מספיק חדרה בו בעומק בשביל ליצור אצלו את מידת היראה. לעומת זאת, אין דבר כזה שאדם בעל ענבה אמיתית שאין בו יראת שמיים. זה 1% בשני, ולכן גם הביטוי עשה ענבה עקב לסילותה, כלומר העקב הוא הולך עם עם הרגל של האדם, כן? או בפסוק במשלי, עקב ענבה יראת השם. אז הוא אומר, העקב תמיד הולך עם הרגל. אין דבר כזה שהעקב הולך. אז אם האדם יש לו רגל, יש לו עקב. אם אדם יש לו ענבה, יש לו יראה. לכן החיבור פה הוא חיבור מהותי. מה שאין כן החוכמה זה טיפוס. טיפוס, מה שעשתה החוכמה, עטרה לראשה, כן, העטרה של הראש של החוכמה זה היראה. כלומר, יש אפשרות לתפס במדרגת החוכמה, עד לזה זה אפשרות לתפס במדרגת היראה. האם זה הכרחי? התשובה היא לא. לא הכרחי שמהחוכמה תבוא הענווה. התנאי ל... התנאי ליראה, סליחה, לא ענווה. התנאי ליראה זה חוכמה. כן? אבל לא בהכרח שהחוכמה תיצור יראה. לעומת זאת, אין דבר כזה שאדם יש בו ענבה שאין בו יראה. וזה שום מצביע על הקשר המהותי, שאני אומר, אם אנחנו כאילו נתים לחסוך את שורשי המידות, אני ראיתי פה התפר. התפר הוא המידה הבסיסית, ראש כל המידות, כמו שאמר התומר נתומר דבורה, זה ענבה, וממנה צומחת אהבה והיראה, שאהבה והיראה, כפי שגם נראה, היא כוללת בסופה בעצם את כל התוכן ובסופו של דבר כן את כלל עבודת השם של האדם. כן. נכון. לא יכול להיות מידת ענווה מבלי שיהיה בה חוכמה. כן. כן. אז נשארים עכשיו עוד צעד אחד קדימה. אז אחרי שהצבענו על הקשר המהותי הזה, ומה שאמרה פה הוא מדבר על כך, ההתבטלות של הענווה היא זאת שורשה של מידת היראה, ובכלל זה נכון גם קשר בין הדברים האלה, זאת אומרת שיראה זה גם כן איזשהו מידה של התבטלות, כלומר יש קשר מאוד מהותי בין ענווה לבין יראה, שבשניהם יש מידה של התבטלות, נדבר על זה כשאתה תדבר על יראה בצורה יותר נפרדת. אני רוצה עכשיו להדגיש שכשאנחנו מדברים על אהבה ויראה, כפי שציינתי קודם, אנחנו לא מדברים רק על אהבה ויראת השם, אלא כל חלק וחלק במציאות יש בו את מידת האהבה ואת מידת היראה. כלומר, לא רק בהקשר של יראת המים או אהבת השם, כל חלק וחלק במציאות יש בו את החלק הזה של אהבה והיראה, כפי שהסברתי גם קודם, גם במילים דחולים של האדם. אבל יש קשר מהותי בין אהבה ויראת השם לבין שאר האהבות של האדם. זאת אומרת, שורש כל האהבות של האדם, שורש כל היראות של האדם, זה אהבת השם ויראת השם. משם נגזרות כל האהבות והיראות האחרות של האדם, במילים דחולים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מנותק אחד מן השני. כלומר, האדם יכול לראות את הספר שלו, יכול להיות ירא מפני החבר שלו, יכול להיות קשור לדם על הכלב שלו, יש לו הרבה מאוד דברים שבמילים דחולים שהוא אוהב וירא מפני. השורש לכל הדברים האלה הוא בסופו של דבר חוזר לאהבת השם ויראת השם. זאת אומרת, יש קשר בין כל האהבות של האדם ובין כל היראות של האדם. זה לא סתם שאדם אוהב משהו מסוים, או ירא מפניו, או שונא משהו מסוים, או סולד מפני משהו מסוים. זה לא תמיד. זה לא שיש לו מחלטה אחת שנקראת אהבת השם. זה טיפול אחד שם בבית המדרש, בתפילות, הוא אוהב את השם לזה. חוץ מזה הוא גם אוהב כלבים, חוץ מזה הוא גם... זה דימוי, זה רמת הדימוי, זה רמת הדימוי מה שאמרת, אבל לא, אבל לא, זאת אומרת, אני יודע עצי, אני רוצה להסביר את זה, אבל שום השאלה של השאלה טובה, ואני רוצה באמת להתייחס לשאלה הזאת, זאת אומרת, הרמה מתייחס את זה כביכול כאל דימוי, כמו, כן, אהבת השם נצטרך להיות דומה לאהבת אישה, כן, הרמה מתייחס לכל תשובה, ואני יודע עצי, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא באמת, הוא גם אוהב את אשתו יותר באמת. וכן לעצם. כן. יש קשר מהותי בין אהבת השם לבין אהבת האישה, וכן לעצם. אדם שרוצה לפקח את אהבת השם שלו, זה דרך אהבת האישה. זאת אומרת, יש פה תנועה דו-צדדית. זה מה שאני רוצה להצביע על הפך מהדברים. יש פה תנועה דו-צדדית. זאת אומרת, כל האהבות קשורות אחת בשנייה, ושורשם של האהבות זה אהבת השם, ומתוך אהבת השם תומכות אהבות האחרות, אבל האדם יכול להזין את אהבת השם, יכול לפתח את אהבת השם דרך האהבות הקטנות. כן. ככל שאדם הוא אוהב, ככל שאדם מידת האהבה היא קיימת בו, ככל שאדם אוהב שלום ורודף על כל שבו מידת האהבה לבריאות, ככה גם כן תהיה לו יותר ויותר אהבה אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי שיש בו אהבה, אז יש בו הרבה אהבות. והדברים קשורים אחד בשני, כשהוא אוהב, אז כן, תבחנו את עצמכם לפעמים במצבים שאתם, יש לכם איזושהי התפרצות של רגע של אהבה כלפי מישהו מסוים, אז אתה אוהב את כולם, אתה שמח מכולם, אני יודע מה, זכית במפעל הפיס, השמחה שלך היא, אתה פתאום אוהב את כל העולם, אתה פתאום מרגיש מחובר לכולם, יש משהו מקשר בין התחושות של האדם, זאת אומרת, אדם לא עובד בתוך מחלטות ומשבטות נפרדות. הרפש של האדם היא אחת, וכשהיא מתמלאת, אז היא מתמלאת בכל הרבדים שלה, גם ברבדים האמוניים, גם ברבדים הנפשיים הפשוטים, גם ברבדים הגופניים, הכל בעצם, הכל תומך ופורח, או הכל נובל וקמל. יש קשר מהותי בין כל הדברים האלה. אני אומר, אדם צריך להגיד, אני חושב שאתה עובדים לנתק שלנו. בסדר, נכון. זה יכול לגרום בין היתוב, נכון. זאת אומרת, זה יכול להיות אהבה אגוצנטית, נכון. נכון. בסדר, זה אהבה שהיא נעצרת, והיא עוברת את מידתה, והיא מאבדת את הנומרות האיזומים, והיא יכולה להיות אהבה שלילית, אבל ברמה עקרונית, אם היא מפתחת באופן החיובי, אז בהחלט זה, אני אומר, גם דרך אהבת אל האדם, אל הכלב שלו, הוא יכול לפתח אהבה, אהבה ורחמים כלפי בריאותה של הקדוש ברוך הוא, וכולל כמו אדם גם. זאת אומרת, הוא יכול דרך זה להרגיש תחושות מאוד עמוקות. אני לא כל כך מבין את זה האמת, אבל אני הרבה רואה אנשים שממש אוהבים כלבים, אוהבים כלבים. יש איזה משהו, שכם אני ככה, אני ככה מודה שאני אתנה על הדבר, זה לא ברור לי, ולא, מעולם לא הצלחתי להבין את ה... את העניין הזה, אבל אתה רואה שיש איזה חיים ורחמה לכל מה, יש משהו כזה ממלא את הנפש, זה משהו לא טוב, מה?
זה לא מגזר.
זה לא מגזר, כן. כן, פעמים. רוצה
לדבר שאדם בא לדבר אמיתי, אין את זה שתשונה
מישהו,
זה לא מישהו
ממש מישהו. נכון, נכון. יפה. אין משהו שהוא לא מחובר, אבל אין משהו שהוא לא מחובר, נכון. יש קשר מהותי בין כל הדברים האלה. זאת אומרת, מי שיש לו באמת הענבה אמיתית, יש בו אהבה אמיתית, ומי שיש בו אהבה אמיתית, אז האהבה הזאת היא מחוברת מרום המדרגה האלוקית עד תחתיות ארץ, זאת אומרת, במצב השלם. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין חיבור אחד, חיבור אחד רחב וקשור אחד בשני, כן.
הדבר הזה בין איך שאתה אדם עם שוב, אתה לא יודע, רק מיראה
ולעקוב, זאת
אומרת, זה
מה? יש קשר, כן, יש קשר מהותי, השורש של המידות של האדם, גם החיוביות וגם השליליות, הן בסופו של דבר נובעות בשורש של השורש שלהם ביחס של האדם אל הקדוש ברוך הוא. כל דבר מצליח, זה יכול להיות גם כעסים, זה יכול להיות גם פחדנות, זה יכול להיות הרבה דברים. הכל בעצם בסופו של דבר מהשורש של המילות שלנו אל הקדוש ברוך הוא. יש את היסוד הזה באמת אצל הרב בהרבה מאוד מקומות. אחד המקומות שהפניתי זה במידות שלה באמונה בסעיף ב'. הוא כותב שמה, כל בהירות באה מתוך אמונה, ואמונה מוקרת בהתחלתה מתוך נזק של יראה ואהבה, והנשמה בפנימיותה מרגשת היא שאמונה, יראה ואהבה מיסודם אינם פונים רק אל העניין האלוקי, וכל מה שישנה מידות הללו כלפי עניינים זולתיים אינם תהיים על ידי איזו הערה שהנושאת האלוקי המגיע שם. הרב קטעי הזה בפנטל פרבה. זאת אומרת, מצד אחד הוא אומר, כל בהירות בא מתוך אמונה, זה דיבור בפני עצמו, אני צריך להסביר אותו. כי בעצם האמונה זה החיבור של האדם אל הנעלם, זאת אומרת, היכולת של האדם להבהיר לעצמו את המציאות האלוקית, זה תחילתו באמונה, לא נכנס את הרגע. הוא אומר, אמונה מורכבת בהתחלתה מתוך מזג של יראה ואהבה. למה? כי שום זה קשור למה שאמרנו קודם. מידת האמונה זה החיבור של האדם אל הקדוש ברוך הוא. מציאות נעלמה, שהוא לא מסוגל להשיג אותה בשכלו, הוא לא מסוגל להגביר אותה. אבל הוא כן חש תחושות כלפיה, הוא חש שהוא ירא מפניה, הוא חש שהוא אוהב אותה. זאת אומרת, מה מזמין את מטעני האמונה של האדם אם לא היראה והאהבה? כי ההגדרות השכליות הן מנועות ממנו. אז היראה והאהבה הן בעצם היכולת של האדם להתייחס אל הקדוש ברוך הוא. מה מעמיד אותך בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא? מה גורם לך ללמוד תורה? מה גורם לך לקיים מצוות? האמונה. אבל מהי האמונה הזאת? איפה היא באה לידי ביטוי האמונה הזאת? איפה האמונה הזאת מקבלת איזשהו ממשות? התשובה בעירה ובעזה. זאת אומרת, העירה והעזה, כמו שאמרתי קודם, זה נקודת היחס של האדם אל המציאות, וברום ההתייחסות זה אל המציאות האלוקית. אדם ירא ואוהב מציאות שהוא לא מסוגל להגדיר אותה. הוא מודע לקיומה, אבל הוא מתוודה לקיומה על ידי העירה והעזה. זה דיבור בשביל עצמו מה שאני אומר עכשיו, אבל אני אומר לי שפה ההגשה של הדבר. זאת אומרת, היכולת של האדם לפתח בתוכו את מידת האמונה זה על ידי העובדה שהוא מגביר בתוכו יראה ואהבה. ככל שאדם הוא ירא ואוהב יותר, אז ככה גם כן יהיה יותר מאמין. מה? אמונה זה היחס של האדם אל הנעלם, זאת אומרת, אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מכיר במציאותו של הקדוש ברוך הוא, רוצה לעבוד אותו, הוא מאמין בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. כל היחס שלו לקדוש ברוך הוא. אם עולה, היראה והאהבה, בעצם יש וקום, וקום אחד קטן, כי מה אתה יכול להבין מהקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא נשאר אצלך? שום דבר, לא נשאר שום דבר, אבל אני אומר זה דיבור בפני עצמו. לעניין אלו, שיותר קשור למה שדיברנו קודם, אומר הרב אומר הרב שאמונה לא לאהבן יסודם אינם פונים, הינם פונים רק על העניין האלוקי. זאת אומרת ביסוד האמונה והיראה וגם האהבה הם יחסים לעניין אלוקי, אבל יש ביניהם התייחסות גם לדברים האחרים הזולתיים. וכל מה ששנה מידת הרב לקפי עניינים זולתיים אינם קיים אליהם איזו הערה שהנתות האלוקי המגיע שם. השורס לכל היראה והאהבה אל הקדוש ברוך הוא, וממנה צומחת ומתפתחת כל האהבות האחרות של האדם, כל האהבות האחרות, כל התנות האחרות של האדם. למה? למה? משום שהמציאות שבה אנחנו חיים, שאותה אנחנו אוהבים, אותה אנחנו שונים, אותה אנחנו נראים, היא בסופו של דבר כל המציאות הזאת הם רבדים שונים של גילויים אלוקיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו והרבה מהמציאות, באדם, בחי, בבהמה, בטבע, כל דבר הוא איזשהו פן של גילוי של המציאות האלוקית. אנחנו אוהבים, אוהבים או שונאים את אותה מציאות אלוקית. עכשיו, כשזה בא ברמה מהותית ולא ברמה, נאמר, השטחית, ברמה הלפותית, כשאני אומר, אני אוהב אותך, את מה אני אוהב אותך? אני אוהב את הגוף שלך, אני אוהב את העיניים שלך, אז מה אני אוהב אותך? אני אוהב אותך, אני אוהב בעצם את האישיות שלך, את הנפש שלך, את הנשמה שלך, את האלוקי שלך בעצם. כשאתה אומר, אני אוהב אותך, כן? כשאני בעצם מתייחס למשהו, אני מתייחס בעצם כשאני אנסה לחפור. אנסה לחפור, כן? האם כן, אנחנו מתבקשים תמיד, האם אישה שסוקלת יותר, אז בעלה אוהב אותה יותר, או אוהב אותה פחות? זאת אומרת, האם האהבה מתייחסת בעצם לקילוגרמים? למה בעצם האהבה מתייחסת? האהבה מתייחסת אל האישיות, האישיות הזאת, גם אם היא תזדקן, גם אם היא תשתנה, בסופו של דבר, האהבה היא אהבה אמיתית, אהבה מהותית. את מה האדם אוהב? הוא אוהב את הנשמה האלוקית של האישה, למרות שהוא לא מגדיר את זה במושגים האלה. מה, אני אוהב אותה, אני אוהב אותך, אני, כן? האני של האדם, אני אוהב את עצמי, מה אני בעצם אוהב באופן מהותי? את האני האלוקי שלי. כלומר, כל האהבה, גם ביחס אל המציאויות של העולם שבהם אנחנו חיים, בסופו של דבר הם חוזרים אל המציאות האלוקית שמפעילה את הדבר הזה, את הנקודה הפנימית שמחיה אותו, את האמת שלו, שהיא בעצם האלוקות שלו. ולכן, אם אנחנו אומרים שהשורש היא אהבה אלוקית והסעיפים שלה זה כל הדברים הזולתיים, אנחנו בעצם אומרים אותו דבר. גם כשאני אוהב את הדבר שהוא זולתו של הקדוש ברוך הוא, אני בעצם אוהב את האלוקי שבדבר, את האמת הפנימית שבו, את הנקודה שנותנת לו את התוכן שלו. והנקודה שנותנת לו את התוכן זה רק הנקודה האלוקית שבו, זה לא המציאות החומרית, המציאות החומרית זה כלי ביטוי של המציאות האלוקית שבו. כן,
איך זה מצטרך לדבר על עצמו? יש לדבר רק, אני חושב כן לצנות, זה דבר רק, זה דבר שלך מהם לצנות בו. אבל בסך הכל זה המציאות האלוקית שאם זאת שנחיה על הדבר הזה, המציאות השונאת, המציאות האלוקית הרעה.
כן.
זה המציאות האלוקית הכי.
כן. אז זה שלך 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 לא אותם באמת אל השאלה, כאילו איך אני לא יודע לחובר על דבר שהוא
בא. לא רק שהוא בורא, לא רק שכאילו זה מוריד לבין מה שהוא בורא, לא חייל על זה. זה שאתה אמור לראות בפן אלוקי שבו. אז אם זה פן אלוקי של הרע, אתה
כאילו אוהב ואני אמשיך, אתה כאילו אוהב לפנות, אני אמשיך. זה סוגיה רצינית, אבל אני אראה לך בצורה קצרה. אני אראה שלא נשאר בלי תשובה. מה?
זה שאלה
עוד לא נכון.
אתה
שומע? זה שאלה עוד לא נכון. נכון. אתה לא
זוכר
שאלה שם. מה? לא, זה חלק מהתשובה. זה חלק מהתשובה, זאת אומרת, הייתי מגדיר ככה, הרע זה המציאות האלוקית שעדיין לא הושלמה. אנחנו בורא דברים שהם זקוקים להשלמה. הרע זה המציאות האלוקית שעדיין לא שלמה, אותה יש לשנוא, כי היא לא הגיעה למדרגה הראויה שלה. צריך לקדם אותה בשביל להגיע למדרגה הראויה שלה. יש מצבים, למה לשנוא? יש מצבים שהרע מתחפר בתוך עצמו, שהוא לא רוצה להתבטל, הוא לא רוצה להשתלם, הוא לא רוצה להתקדם, אתה תשנוא אותו, כי הוא הולך נגד הרצון האלוקי. זה בצורה מאוד כללית. אבל הרע הוא מה את הקדוש ברוך הוא, כן? בצורה הוא בורא רע, כתוב בפסוק. בכל אופן, היסוד הזה, שכן אנחנו אומרים, שכל האהבות שרשם באהבה האלוקית, וכל האהבות הן בסופו של דבר מתייחסות גם בדברים החומרים, הן מתייחסות אל האמת האלוקית שקיימת בכל מציאות ומציאות. היא גם הקריאת כיוון שהרמב"ם מתווה לנו בפרק בשמונה פרקים, הפרק המפורסם, שהרמב"ם אומר לנו בשמונה פרקים, אומר הרמב"ם שתכלית כל החיים של האדם זה הידיעה האלוקית והאהבה האלוקית, כפי שמסביר בסוף פרקות תשובה, שהמטרה של האדם היא אהבה אלוקית. כל מה שאדם צריך לעשות, הוא צריך לעשות מתוך האהבה האלוקית ואל האהבה האלוקית. הוא צריך לשאוף לכך שכל המציאויות השונות, כל הדברים שהוא עושה, בין בדברי חולים, בין בדברי קודש, הכל בסופו של דבר צריך להביא אותו לתוספת אידיאלית, לתוספת אהבה אלוקית. לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, לא מדובר פה באלו שהם שתי מסתימות נפרדות, כביכול האדם אוכל בשביל שיהיה לו כוח עכשיו ללמוד, האדם נהנה ממשהו מסוים בשביל שאחרי זה יוכל לאהוב את השם. כשאנחנו מתכנסים את זה ברמה המהותית, אז נוכל בעצם לומר שכמובן מורידה מאוד גבוהה, שכל אהבה, כל עשייה של האדם, כל חיבור של האדם אל המציאות, כמו שאמרנו קודם, שהיא מורכבת מאהבה ויראה, בשורשה יש בה חיבור אל האהבה האלוקית, בשורשה יש בה חיבור ליראה האלוקית. זאת אומרת, מדובר פה בעצם באיזושהי עשייה שכל מה שמזין אותך וכל מה שהיא חותרת אליה, בסופו של דבר זה אהבה ויראה אלוקית. נעשה שוב את החיבור, אמרנו ככה, אין דבר במציאות שאדם מכיר אותו שאין בו אהבה ויראה. אין אהבה ויראה שאין בה אהבה אלוקית, ובכל אהבה, אפילו החומרית הפשוטה ביותר, בסופו של דבר יש בה אהבה אלוקית. ולכן, אם האדם מתייחס אל המציאות, כפי מה שאדם צריך להתייחס אליה, מתוך אהבה ויראה, כל עניינו של האדם, כל מהלך היה של האדם, הוא היה בעצם מהלך של אהבה ויראה אלוקית. כי שוב, כל דבר, כל התייחסות של האדם אל המציאות, היא יש בה אהבה ויראה, ואהבה ויראה בעומקה זה אהבה ויראה אלוקית. אז אם כן, כל מה שאדם עושה, כל מה שאדם אוהב, כל מה שאדם יראה, כל מה שאדם בסופו של דבר, הוא יראה מאת השם. כלומר, מרגע מאוד מאוד עליונה וגבוה מהשרדון, אבל חשוב להציב את זה כאיזשהו רף, כאיזשהו עיקרון, שהרמה אומר, אדם צריך לשאוף לכך, לחצור לכך, שכל דבר ודבר שיש במציאות, יהיה בו מהרצון להגיע לידיעה והאהבה אלוקית. ודאי צריך לפתח את זה, כי אהבה מוסרית, אהבה שהיא לא אהבה אלוקית, או חש לא מידה שהיא לא מידה אלוקית, יש בה סיגים בעייתיים של חוסר איזון שיכולים לגרום לאדם לקלקולים. כל אדם לגרום לאדם לקלקולים. כל מידה אנושית צריך להעלות אותה לרמת האלוקית יותר. ברור שיש לו בונוס בלתי רגיל, אם יש לו אהבה טבעית. שוב בוא נסביק תרגיל, ברור שהרבה יותר קל לחצר להתרומם, אני חייב לרומם את זה, חייב לענות את המידות מהרמה האנושית לרמה האלוקית. זה יסוד שמדימן רב הרבה, אבל מה? מכאן אנחנו מגיעים לחודש שלול, ופה אני אשתמש במשל הפורסם של האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, שאומרת ביחס לחודש שלול, זאת אומרת שאני לדודי לי, אז האדמו"ר הזקן כותב שאלול זה זמן של התגלות של י"ג מידות של רחמים. אבל החידוש הוא בחודש שלול שאנחנו בימי חול. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות של חול. יש פה י"ג מידות רחמים שמתחברות במציאות החול של האדם. ופה הוא ממשיל משל, משל מפורסם, משל למלך, משל למלך שהוא הולך לעיר, שהוא הולך לארמון שלו. קודם שהוא מגיע לעיר, הוא נמצא בשדה. וכשהוא נמצא בשדה, היתרון של המציאות שלו בשדה, היא העובדה שכל אחד יכול לקבל את פניו, כל אחד יכול לגשת אליו. זאת אומרת, הוא זמין לכולם. והוא מצידו מתייחס לכל אחד ואחד שהוא פוגש בדרך. בניגוד למצב שהוא נמצא בחיות של מלך, בשביל להגיע אליו, זה מסובך יותר. הכנות, צריך להזמין תור מראש, צריך אולי ואולי כמה דקות וזה. יש מציאות, מציאות שהולכים בשדה, הולכים בשדה ביחד, מלווים את המלך בשדה. ואומר האדמו"ר הזקן, זה דבר שמאוד מסכן בעיניי, ההמשך של המשל הזה, שהוא קצת פחות מוכר, הוא אומר, בלשון שלו אומר, ובלכתור העירה הם הולכים אחריו. זאת אומרת, לא שתהיה תחושה שאם המלך בשדה, טוב, אז זה ההזדמנות פה לקבל ממנו, אני יודע מה, צביץ לך או לבקש ממנו איזה בקשות, עוד שנייה הוא יתעדב וכבר לא יהיה איתך, הוא כבר ייכנס לארמון שלו ולך תשכח ממנו עד הפעם הבאה שהוא יצא משם. הוא אומר לא, הוא אומר, ובלכתור העירה הולכים אחריו. זאת אומרת, מתלווים אליו. מתלווים אליו, גם כן, אם אתה פוגש את המלך בשדה, אתה מתלווה אליו, בשום נקודת זמן המלך לא יגיד לך, טוב יאללה, עזוב אותי, תן לי ללכת לבד, כי אתה מתלווה אליו, אז הוא אומר, עושים אחריו. והממשל הוא ביחס לאלול בראש השנה, זאת אומרת, אם הולכים עם המלך בשדה בחודש אלול, זאת אומרת, אדם נמצא בעובדים בחול, במציאות של חולין, אדם יש לו יכולת, ציבור, פשוטה, אלא גם אנחנו במציאות החולים שלו, בלי שנדרש ממנו יותר מדי, בלי החנות, בלי המלך, בלי תפילות מיוחדות. שהוא מסוגל, זו רמת מדרגה, מסוגל להתחבר למלך שמצא בשדה, אז הוא הולך אחריו גם ממה, אפילו לתוך החלה של מלך, אבל לא כמובן במדרגה של ההולך, אבל גם הולך אחריו גם לתוך החלה של מלך בראש השנה, מסוגל להיכנס את החלה של מלך, במפתח, הוא מתוך הניצול ההזדמנות, ככה הוא היה מנסה להגיע למלך, עד שנספוק הרבה על השערים, עד שהכניסו אותו. פה הוא הולך עם המלך לשדה, אז לא עוצרים אותו, משיכים, משיכים הלאה, הוא הולך איתו, הולך איתו במציאות, והרעיון הזה של חודש אלול הוא בדיוק המושג של אהבה גרה שדיברנו קודם. זאת אומרת, אם האדם מתייחס באופן אמיתי אל מציאות החולין שלו, יש בו את אותה אהבה ויראה שראויה, אותו יחס נכון, את אותו מבט חיובי על המציאות החולין שבה הוא נמצא, הוא מסוגל לראות את האלוקי, מסוגל לראות את הטוב שבדבר, מסוגל לראות את הדבר מתוך מבט אופטימי, כאשר הוא נמצא במציאות החולין, זה בעצם מיצויו של עבודה של חודש אלול. שאדם מסוגל לפגוש את המלך גם כשהוא נמצא בשדה, גם כשהוא נמצא במציאות החולין. זה כמובן מדרגה, ויש גם כן הזדמנות גדולה מאוד, שמנה גם כן אפשר הלאה להתעלות במדרגות בבחינות גבוהות יותר, גם כשאנחנו נמצאים בחלוש הזה.